טוב, עכשיו אני מרגיש ככה נוטה פה. נחכה שמאמן יבוא לכאן ואז נוכל להתאזן. פעם קודמת, מי שהיה, אנחנו דיברנו על פרק ג' על סיפור אהוד. וראינו שסיפור אהוד הוא בעצם הסיפור הראשון שבאמת אפשר לקרוא לו סיפור בספר שופטים. יש לו התחלה, אמצע וסוף, יש לו עלילה. ויש שם גם עיצוב ספרותי מאוד מגוון. וראינו איך לפחות רוב העיצוב הספרותי הזה מוביל למטרה אחת. שזה בהתחלה ראינו להראות את הדמות של אהוד, נקרא לזה שוחטת את עגלון, וכל התיאור הזה ראינו אותו לאורך הסיפור. האיברים פה היו מאוד מודגשים, היד של אהוד שעושה את כל הפעולות האלה, וכל זה, כן, היה תחת הרושם שזה בעצם השם. בגלל שאם יש משהו שהיינו יכולים לחשוב שזה לא השם, זה סיפור כמו זה. כלומר, אהוד שהולך ועושה הכל עם טריקים אנושיים, והוא עצמו בא בסוף הסיפור ואומר שהשם עשה את זה. ועוד ראינו גם באמצע איזה רמז ברצח עצמו, שכשהוא אומר בהתחלה, כשהוא מגיע, דבר סתר לי אליך המלך, אז יש פה איזושהי מין תחושה שהוא מתכוון גם כן לדבר המוסתר שיש לו מתחת למדים. כן, דבר סתר לי אליך המלך זה גם החרב. ומיד אחרי זה הוא קורא לה, דבר אלוקים לי אליך, כלומר, זה בעצם גם כן מהשם. אז גם כשהוא בא ועושה את הטריקים, את התכסיסים האלה, אז הוא בעצם מתכוון לזה שהשם הוא זה שמנהיג את העניינים, וזה שהוא עושה את זה, זה רק כנציג שלו. אז זה היה בסיפור הזה. ואז נגמר הסיפור הזה, והגענו לפרק ד'. כן, רק לפני זה, לפני שנגיע לפרק ד', שאז אנחנו נחזור באמת לדבר על אותם נושאים, על השאלה מי הושיע, השם או ישראל, אפולי, כן? לא, נגמר האוכל?
לא היה חלב.
לא היה חלב, אז לקחת תחליף חלב.
לא, בסוף מצאתי.
אוקיי.
לא היה, עכשיו יש.
מטרנה.
מה?
מטרנה או משהו. טוב, אז טוב שבאת החלב. תשמור אותו למתי שנגיע ליעל. אבל לפני זה יש לנו פסוק אחד, לפני שאנחנו מתחילים את פרק ד', שנגיד עליו, לפני שנגיע לפרק ד', ובתוך זה, בקיצור, אם החלב לא יחמיץ עד שנגיע, אז
תתאם יתדות.
ואחריו, פסוק למד א' ופרק ג', ואחריו היה שם גר בן ענת, ויח את פלישתים 600 איש במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. כן, יש פה איזה אנקדוטה קטנה על מישהו בשם שמגר בן ענת. כן, זה מעניין שיש לו שם כזה. שמגר זה שם ישראלי או לא ישראלי? כן, אז קשה לדעת.
לא, לא.
מה?
מזה שאתה שואל, לא.
אז אני לא יודע. אני לא כל כך פשוט לדעת. בדרך כלל שמות ישראלים אנחנו רואים להם איזה שורש לשם, כמו גדעון, משורש גדה. שמשון משורש שימש, אהוד, שאלה מאיזה שורש, אבל יכול להיות שזה משורש הוד, ויכול להיות שזה משורש אהד, אבל זה קשה לדעת, או אפילו איחוד. אבל זה עניין אחר, שבשבילו צריך להיכנס לרשימות בדברי הימים, אבל אנחנו לא נגיע לזה.
אולי שם גר מורכב משם גר?
כן, עכשיו זה מעניין. כי שם גר באמת יכול להיות מורכב משם וגר. יש מקום אחר שיש את אותו משחק מילים בספר שופטים בפסל מיכה. בסיפור של פסל מיכה לא צריך לפתוח, אני רק אצטט את הפסוק. אז יש נער מבית לחם יהודה, ממשפחת יהודה, והוא לוי והוא גר שם. אז זה לא שם גר, זה גר שם. כן? ובסוף הסיפור מתברר שהאיש הלוי הזה הוא יונתן בן גרשום, בן מנשה. כן? אז כנראה שיש פה איזה משחק על השם גרשום, שזה גר שם. מצד שני, יכול להיות שזה גם איזה משחק מילים על משהו אחר, אבל זה עניין שלא קשור אלינו. אז שם גר יכול להיות קשור לשם וגר. מעניין רק שיש שופט אחר שגם כן ניקה את פלישתים, גם כן בכלי נשק מאוד חריג, לא במלמד הבקר, אלא
בלחי
חמור. והוא גם מתחיל בשין מם בעצם. יש שם גר ויש שמשון, הוא לא ייקה 600 איש אלא 1,000 איש, אבל זה מול פלישתים, וזה בעצם שני השופטים כאילו היחידים שמקים את פלישתים. ויש איזה קשר כלשהו ביניהם.
זה לא מוסכם שזה לא אותם פלישתים?
מה זה לא אותם פלישתים?
לא שזה לא אותם פלישתים.
אוקיי.
אלא שזה לא אותו עם.
לא. כתוב פלישתים, זה פלישתים.
אה,
אם אתה מתכוון לטענה שבמחקר... כן, זהו. אז מה שהרב מדן אומר, שזה בשם יהודי ליצור, שזה לפחות במחקר נחשב... לא נכון, זה מילה נעימה לומר. אבל זה לא כל כך קל לומר דבר כזה, זה תלוי בהמון דברים שלא ניכנס אליהם, תיארוכים והיסטוריה וכל זה, זה כאב ראש רציני. התורה והנביאים במקרה הזה לא רואים שום רמז אצלם שזה מדובר בעם אחר. לא קוראים להם בשם אחר ולא זה, זה פלישתים. אז יכול להיות שפלישתים נקראים כל מי שיושב בחוף פלישתים. כן, יכול להיות משהו כזה. אבל פה אין רמז. בכל אופן, בספר שופטים, גם לפי הטענה הזאת, אז שמגר הוא כבר עם השופטים, עם הפלישתים החדשים. אלה שהגיעו מאוחר יותר, בערך בתקופה הזאת. וה-600 איש האלה, בדרך כלל מי שמסביר ככה, אז מסביר שזה היה עוד התחלת הפשיטות שלהם. כלומר, הם רק הגיעו והתיישבו במקום, ואז התחילו לאט לאט לפשוט לזור ההר. אז שמגר בן ענת היכה איזה 600 איש, ש-600 זה בדרך כלל איזה מין קבוצה של גדוד. בהרבה מקומות רואים גדוד כמרכיב מורכב מ-600 אנשים. והוא היכה אותם במלמד הבקר, כן, אפילו מתארים את זה בצורה ציורית, שהוא היה בדיוק באמצע לראות את הבקר, ואז פתאום ראה 600 איש מגיעים, ואז הוא היכה אותם. אז יכול להיות, כן? אבל קשה לדעת באמת מה הנתונים. יכול להיות שהוא היכה ב-600 איש ביחד עם כל העם שהיכה עוד הרבה אחרים, רק שמתארים את ההצלחה שלו.
מה עם ההקבלה שעושים לספר שמואל? שאין חרש?
לא, חשבתי על משהו אחר.
זה
הקבלה שאני לא רואה. כן, לא, זה הקבלה שקשה לראות פה. כן, זה לא כל כך פשוט לראות בזה ככה. זה שהיכה במלמד בקר זה לא כי לא היה לו חרב. כן, זה לא מחייב שלא היה לו חרב. במקום שבשמואל כתוב שאין חרבות וזה, אז אפשר להבין שאולי זה ככה. אבל פה אין שום סיבה לחשוד שלא היה להם. פשוט שזה מה שהיה לו ביד באותו רגע שהתקיפו אותם.
אבל אהוד היה צריך להכין חרב, למה הוא
לא יכול לקחת? לא, אהוד היה צריך להכין חרב מסוימת מאוד, בגודל מסוים מאוד, עם שתי פיות, שזה חריג. הוא הכין חרב כאילו מיועדת למטרה הזאת.
כדי לאכול עגל שלם.
עגל קטן. כן. טוב, ככה אני יודע שאתם הקשבתם בשיעור שעבר. לפחות לדברים החשובים באמת, שזה כל המשחקי מילים וכל זה. אני מקווה שאני לא אייבש אתכם ככה, הסיפור הבא לא הולך להיות כל כך יצירתי במשחקי המילים, אבל יש, לא חסר.
משמגר או...
לא, הסיפור הבא הוא סיפור, שמגר זה לא סיפור זה. אבל מה שכן, יש הקבלה לספר שמואל, דווקא לגיבורים של דוד, זה כן. שמגר מכה 600 איש במלמד בקר, זה מתואר בצורה דומה, גם אנקדוטות על, על הגיבורים של דוד. זה עיקה 600 איש במקר בפעם אחת, וזה עיקה 1,000 איש וכולי. יש כל מיני דוגמאות כאלה. אבל זה גם באמת דומה לשמשון. כלומר, שמגר ושמשון הם במודל הזה של הגיבורים, כן, של דוד. ונשאל את השאלה למה בכלל צריך להגיד את כל הדברים האלה, אבל זה באמת לא קשור לענייננו. מה שכן, שימו לב שכתוב, ואחריו היה שמגר בן ענת. כלומר, אחרי יהוד, היה שם גר בן ענת, אחרי שהוא מת כנראה. מה שאומר, אם תסתכלו בפסוק הבא, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ואהוד מת, כן? אז מה שאומר שגם שם גר בן ענת, וגם זה שבני ישראל עשו הרע בעיני השם, זה אחרי שאהוד מת. כן? ואז מובן, אני רואה ככה מקדים את המאוחר, למה בשירת דבורה, שמתארים את העונש על החטאים האלה, כן? אז נאמר, בימי שם גר בן ענת, בימי יעל חדלו ערכות, והולכי נתיבות ילכו ערכות הכלכלות. כלומר, הזמן הזה של העונש, שבו בני ישראל לא יכלו ללכת בדרכים בקלות והיו צריכים ללכת בנתיבות הכלכלות, אז זה ימי שמגר בן ענת. באזור פלישתים אמנם, הוא היכה את פלישתים 600 איש, אבל באזורים אחרים, בעיקר באזורים הצפוניים של איפה שסיפור דבורה היה, שם זה היה קצת יותר בעיה.
לא מבין, אם המעשב היה חטא, אז למה היה סופט? אנחנו רגילים למבניות. חית תסובה סופט החית. אתה אומר לו, היה חית? ובאמס החית, סתם הייתה איזה מחווה סלסת סמאותיס, למרות אסמא בקנה אסתור את אתם עוד לא בזעקת אסובה אתם
אתם. אז כאן זו דוגמה מצוינת למה שתמיד צריך להבין. כשיש איזשהו תהליך מסוים שמציירים אותו בעיקר בצורה עגולה ויפה, הנה הסתכלו, עכשיו אנחנו בחטא, עכשיו אנחנו בעונש, זה ממש לא אמיתי. כן, התמונה תמיד הרבה יותר מורכבת, אנחנו בגוש, אנחנו יודעים את זה, כן? ואין דבר כזה שכאילו כל ישראל עכשיו חוטאים ביחד, וכל ישראל הם אנשים ביחד, כולם ביחד בכל הדברים, וגם אחרי זה שופט לכולם ביחד, כל שופט יהיה למקום מסוים.
כן? אז למה יעטוב ויוסה כמו ידי ישראל?
אתה שואל שאלה אחרת. כאילו כל ישראל.
כאילו מה עשה? אז הרי כזה... גידו דמנה בגורה באיזה חסורה כאלה.
אבל את זה אתה לא צריך את מה שאני אמרתי עכשיו, שזה מקומי, כדי לדעת. הרי גם אם היית הולך לפי מה שאמרנו מקודם, נניח וזה היה בשלב של הישועה, וכתוב שאיך הוא הושיע, הוא היכה 600 איש. גם אז אתה יכול לשאול.
600 איש זה מציל 600,000 איש?
מינימום.
דובד.
כלומר, זה בכל מקרה שאלה.
אולי הם עשה סמאות היו המנהיגים.
אז הוא הרג את כל המנהיגים.
את כל 600 המנהיגים.
הוא עבר אחד אחד.
120 חברי כנסת?
לא,
דובד. וכל האלופים?
זה יהיה סבא. ופתאום כל הצמרת מוסמתת. אז הסבא לא מתפקד.
והוא גם עבר אחד אחד, כולם הוא הרג דווקא במלמד בקר. כן? היה חשוב מאוד להרוג דווקא בזה. כנראה נדר את זה, נדר כזה. אני חושב, כן, הוא לא עזב את זה, אבל כל הזמן הזה שהוא עבר בכל האזורים האלה.
הוא לא חשב לרגע לקחת את החרב של אחד מהם.
טוב, אני חושב שאפשר להמשיך עם זה עוד הרבה, ויצא אפילו תסריט נפלא לסרט הוליוודי, אבל...
מל גיבסון.
המחסל.
אז מה את הסובה? למה ויוסה כמו?
אז שנייה. אז אם אנחנו נסיים את כל התהליך היצירתי הזה, שאתם יכולים להמשיך אותו בעוד שעה גם בחלום, אז נשאלת השאלה, אוקיי, אז למה ויושע גם הוא את ישראל? אז פה, שוב, צריך לעבור על כל השופטים ולראות, אבל אחרי שעוברים אז רואים, מקבלים את הרושם הזה, שכל השופטים הם מאוד מקומיים, כולם הם מאוד, כאילו, הייתי קורא לזה צדדיים, הם מסתכלים על כל הארץ כולה. כן? ובהרבה מקרים, נניח, אצל יפתח, מישהו מכה את בני עמון בגלעד, ושבט אחר בא וכועס עליו ובא להרוג אותו. הוא לא שולט על כל ישראל עכשיו. כן? וכנ"ל גם דבורה שבאה בטענות על שבטים שלא הגיעו. זה לא שכל ישראל תמיד תחתם, אבל בכל מקום אנחנו נראה שזה מדבר על כל ישראל. כן? זה בצורה מאוד כללית. זה נותן את התחושה הזאת בעיקר בפסוקים של ההתחלה ושל הסוף, שזה מה שקורה. הרי, שים לב למשל בסיפור עכשיו, שאנחנו הולכים עכשיו לקרוא, יהודה לא יופיע. כן? גם בשירת דבורה, לא באלה שהגיעו ולא באלה שלא הגיעו, לא יבואו בטענות על יהודה. למה לא? הוא לא קשור למלחמה הזאת שם בעמק יזרעאל. זה לא רלוונטי. כן? אז יש כאלה דברים.
ויש מגמה של הכותב דווקא. לא זה כלל, זה כלל, זה כן כלל, זה נראה
כלל. זה כבר שאלה. בסופו של דבר, במקרה שבו מדובר על ספר שופטים, שזה מנסה להראות את ההיסטוריה של כל ישראל, אז אילו הוא לא היה כותב את זה, זה היה נראה כאילו הוא נותן לך אנקדוטות. כן? במהלך ה-300-400 שנה האלה, אז היה פעם אחת איזו מלחמה פה ומישהו היכה, ופעם אחרת היה איזה במקום אחר וזה מישהו היכה, אבל לעם כולו, מה היה? האם כל ישראל סבלו 400 שנה, או שהם חזרו בתשובה והם נושעו? האם כל פעם שהיה זמן של עונש, אז כל ישראל סבלו מאוד, כמו בשיעבוד מצרים? גם שם אפשר לדון, האם כל ישראל סבלו? מה שאני אומר זה שכנראה לא. התמונה היא תמיד מורכבת. כן, בשיעבוד מצרים לא כולם היו, ובגלות לא כולם גלו, ובחטאים לא כולם סבלו, ובהצלחה לא כולם הצליחו, וכששלמה היה אחד הזמנים הכי מוצלחים שיש, אז בני ישראל של אותה תקופה באים אליו בטענות לרחבעם ואומרים, תוריד את המיסים של אבא שלנו. תמיד, 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 התמונה ההיסטורית האמיתית היא הרבה יותר מורכבת. כן, אבל התיאור הספרותי יתאר את זה בצורה מסוימת. כן, תקופת שלמה יתאר כתקופה הכי טובה בכל תולדות ישראל, את ההצלחה של יהושע אחרי הכיבוש, הוא יתאר בצורה דומה מאוד לימי שלמה. כן, לא נפל לדבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דיבר השם לבני ישראל, הכל בא, ומיד אחרי זה הוא יגיד שהרבה לא בא, הרבה לא בא. כן? כלומר, יש הבדל בין התמונה ההיסטורית לבין מה שהמחבר, כל ספר זה משהו אחר, מנסה להעביר. הוא רוצה להעביר תחושה של דבר כזה, והיסטורית אפשר לדון בדברים הספציפיים.
התנ"ך מייפה את המטאות.
למה מייפה? אולי באמת, מבחינה לא היסטורית, אלא מבחינה רעיונית. זה מה שהיה בתקופה הזאת. זה היה עוד... תתקח דוגמה מהתקופה שלנו. לא השנה האחרונה, אלא, לא יודע, 50 שנה האחרונות. כן, בעוד 200 שנה יבוא וידונו היסטוריונים בתקופה שלנו, מה הם יגידו? הייתה תקופה טובה, הייתה תקופה לא טובה. עזוב אותם, אנשים שחיים פה היום, מה הם יגידו? אנחנו בתקופה טובה או בתקופה לא טובה? עכשיו, ברור שבאזורים מסוימים עכשיו מאוד מאוד רע, ובאזורים אחרים לא. כן, ובפעם אחרת באזורים אחרים רע ובאזורים האלה לא. אני אגיד שהקטיושות מגיעות מפה, אז רע, וכשהקסאמים והגרדים מגיעים מפה, אז זה טוב. בקיצור, זה לא חד משמעי, וזה לא הכל עובד בצורה כזאת. אז קשה לדעת. כן, יש כאלה שמעדיפים להיכנע תחת עול בבל, ויש כאלה שמעדיפים למרוד, כי מה, שאנחנו נהיה תחת עול בבל? יש כל מיני וריאציות, והכל תמיד מאוד מאוד מורכב. ומה שאנחנו עושים זה רק להבין מה המסר שהקדוש ברוך הוא רוצה, וזה לא במה היה, אלא באיך מתארים לנו את התקופה.
אם כבר העלית את העניין, מלבד המקרה של יחזקאל וירמיהו, יש עוד דוגמה בתנ"ך למצב שבו יש שני תיאורים שהם כמעט מנוגדים או
כן.
הפוכים.
ספר מלכים ונביאי הימים.
כלומר.
טוב, השאלה איך אתה קורא לזה. אם זה נביאים במובן שזה שכל מילה שם היא נבואה, או שלא. האם כל ספר בנביאים, אז גם כל מילה שלו היא נבואה? הרי בספר מלכים או שמואל, בדברי הימים...
אני רוצה מלבד הלכה שהמספר במלכים, מתאר פחות או יותר את נקודת ההסתכלות של נביא כלשהו, של...
כן, אבל אז אתה אומר,
או טוב,
אז לדברי הימים אני לא אסתכל, בגלל ששם זה לא נביא, אז זה באמת משהו אחר. לא, אני חושב ששניהם באותו מידה צריכים להיבדק. כלומר, מה כל אחד טוען? הרי שניהם נכנסו לכתבי הקודש שלנו, לתנ"ך, אז צריך לראות מה זה. וגם, לא יודע מה, גם בספרי נבואה שלמים, כן, 13, או ישעיהו, דברים כאלה. את הפסוק, חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה ליהודה וירושלים, בימי עוזיהו ותם אחז חזקיהו מלכי יהודה. זה נאמר בנבואה? או שזה מישהו ערך את דברי הנבואה לספר, כתב את הפסוק הזה, שנדע מה יש בפנים.
אוקיי, אבל עדיין,
וכך הלאה וכך הלאה.
השאלה היא במקומה, כלומר, האם יש תיאורים שהם בעלי אופי נבואי, ועולה מתוכם משהו קצת מנוגד לתיאור נבואי אחר?
אז יש לא מעט, בנביאים יש סתירות מכאן ועד החדשה. כן, על מה יהיה, ומה היה, וכל מיני, כל דבר.
על מלך קונקרטי, או על מציאות קונקרטית, כמו המקרה של יחזקאל ו...
יש ודאי, יש ודאי, אבל זה לא יכול ככה ברגע זה, צריך לפתוח ולראות. אי אפשר פשוט להגיד וזה יהיה מובן. בכל אופן, טוב, אז יש פה משהו מאוד כללי, מעניין רק שהכניסו את שמגר בן ענת כאן. למה להזכיר אותו בכלל? יש פה איזה סיפור או משהו שאפשר להבין מזה? אז קשה לדעת. אז אפשרות אחת שיש אנשים שאמרו, זה שמי שזוכר, אני שאלתי בזמנו, למה אצל אהוד היה בתשקות הארץ 80 שנה, ולא 40 שנה. כן, אז יש כאלה שאומרים, למה? בגלל שהיה גם את אהוד וגם את שמגר. כן, נורות ששמגר זה אחרי שאהוד מת, אבל בסדר. אז יש כאלה שעושים הפוך גם. כן. למה מוזכר שמגר בן ענת? כדי להסביר למה 80 שנה.
לא כתוב שהארץ
שקטה
רק
בימי אהוד. נכון. נכון.
גם זה אפילו לא סביר במובן זה שאם אהוד הושיע את ישראל אחרי גיל 20, אז אין סיבה להניח שהוא...
לא, אבל החטא הבא, ויוסיף בני ישראל לעשות הרע בני השם, מודגש שאהוד מת. כביכול החטא הגיע ברגע שאהוד מת. כלומר, או לפחות מות אהוד גרם לו. כלומר, אהוד הוא זה שיחזיק את העם. וכן, הוא יכול להיות 80 שנה, למה לא? אנשים חיו הרבה יותר? ליהו. אז קשה לדעת באמת מה זה, אבל הוא יכול לחיות כמות כזאת של זמן. יהוד הוא בכל זאת, לא כתוב לנו כמה הוא היה, אבל הוא יכול. ובסדר. אפשרות שנייה זה שהוא בא בתור דווקא לא בגלל העבר, כדי להסביר לנו משהו על יהוד, אלא להסביר משהו לעתיד. בהמשך הרי הוא יופיע, אמרנו את הפסוק הזה. צריך להסביר מי זה. יש לנו פה שירה, וצריך להסביר מי זה השמגר הזה.
הוא מופיע בשירה. למה בשירה לא הורידו אותו, אפשר לנסח את זה אחרת.
נכון, נכון. למרות שהשירה עצמה, בדרך כלל לקחו פשוט את כל השירה ותרחבו אותה פנימה.
אז זה יעשה ברומא במרות, אם נקבע.
השאלה זה תמיד כאילו שאלה שקשה לדעת. למה הכניסו סתם איזה פריט מידע? אלא אם כן, יש לו באמת הסבר בצד עצמו. מה שאני מנסה לומר זה שדווקא ביחד עם אהוד הוא מתאים. מה שאהוד עשה זה לעשות משהו מאוד מאוד אנושי. כלומר, הוא הושיע בצורה שאפשר לראות בקלות איך הוא המושיע ולא השם. ובכל זאת הוא השליך על השם את יהבו, ואמר שהשם הוא זה שהושיע, השם הוא זה שנתן בידו את מואב, ואחרי זה גם נתן ביד בני ישראל. מיד אחריו מגיע עוד אחד שעושה דברים דומים. הוא גד פלישתים 600 איש במלמד הבקר, גם כן מעשה מאוד מאוד חריג, עם כלי נשק מאוד מאוד חריג, כמו החרב פיפיות החריגה שעשה אהוד, וכמו גם בסיפור הבא, יהיה לנו עוד כלי נשק חריג כזה. וגם הוא הושיע את ישראל. עכשיו, היושע גם הוא את ישראל, יכול להוסיף את הישוע על, כאילו, על אהוד. כלומר, גם הוא, כמו אהוד, הושיע את ישראל בעזרת השם. למרות שזה נראה כביכול כאילו הוא עשה את זה בעצמו, וזה בכוחו ועוצם ידו.
יש דגדם, יש מקום אחר, עשה בן אדם, הוא מושיע.
מצד, יהיה לנו כל, כל ספר שופטים, זה הנושא.
לא, כן. מילולית.
מה המושיע?
ויוס הפלון.
כן, כן, כן.
אבל איפה היה לזה שגם בישועה של שמגר זה נזקף לזכות
הגם ויש הגם הוא את ישראל, כן, אומר שגם הוא כמו אהוד הושיע את ישראל. עכשיו השאלה כמה לקחת את הגם, כן, פה זו שאלה קשה. במקרה הזה, בגלל שאני בין אהוד לדבורה, זה יהיה לי מאוד קל להסביר למה אני לוקח את זה לפה, כן, אבל הגם הוא משווה אותו בעצם לאהוד. כן, עכשיו למה יותר קל לי לעשות את זה? בגלל שבין אהוד לדבורה נמצא שמגר, ואהוד ודבורה הולכים להיות עכשיו שני סיפורים שממש מקבילים בינו. כן, קשר בלתי נותק.
עם ירידה קלה.
מה?
עם ירידה קלה.
לא יודע. למה שתגיד שזה ירידה קלה?
קודם כל, הישועה היא כבר לא נטו אנושית.
אז אולי זה עלייה קלה, או קשה.
לא לפי הקו שהסעת עכשיו.
אז נגיע, בואו נראה. ויוסיפו בני ישראל, פרק ד' פסוק א', לעשות הרע בני השם ואהוד מת. כן, עצם זה שמזכירים את אהוד, נכון שזה גם מקשר את העובדה שהוא מת לזה שהם חטאו, אבל גם כן מקשר בין שני הסיפורים. כלומר, כבר אנחנו יודעים שאת סיפור דבורה אנחנו צריכים לקרוא אולי, או לפחות לבדוק את האפשרות של השוואה לאהוד. ואם קרם השם ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור, ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. ויצעקו בני ישראל אל השם, כי 900 רכב ברזל לו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. אוקיי, אז כבר כאן אפשר להפסיק, כי יש פה הרי פסקה, ולשאול שאלה מאוד פשוטה. יבין מלך כנען אשר מלך בחצור. כן, מה הקושייה? כולם אומרים עכשיו לזעוק.
חצור הושמדה כבר בימי יהושע.
כן, חצור הושמדה כבר בימי יהושע. חצור היחידה מבין ערי הצפון שנשרפה אפילו, כלומר, דאגו למחות אותה מהפני אדמה.
אז זה מולד.
סיבה
עד היום.
מאוד שיהיו שם אנשים.
כן. לא, מצאו שם שכבת חורבן, שריפה של מטר בחצור. שכבת חורבן מהאכזריות שנמצאו בארץ. זה גם עיר גדולה מאוד.
וזה בזה. ברור שהיא מתוארכת ל...
כן, כן. זה ברור שזה חצור וזה כנראה מתוארך לימי יהושע. זה תלוי איפה יהושע, כן, אבל זה מתוארך למאה ה-12-13. אבל זה די ברור. יש עדיין מחלוקות, כן. אמנון בנטור חופר שם כבר כמה שנים, וזה אחרי שידין חפר שם. יש שם מספיק עוד מה לדון. כל דבר בארכיאולוגיה הוא נתון לשינויים. כן, אז אי אפשר לדעת. מחר יכול להיות שזה לא יהיה חצור וזה לא יהיה ימי יהושע, אבל לא יודע. אבל בכל מקרה זה כנראה העניין. מה שבטוח זה שבתנ"ך ככה זה כתוב. כלומר, חצור נשרפה, כן, זולתית חצור לבדה שרף יהושע. כן, אז יבין מלך כנען אשר מלך בחצור, מה הוא עושה? כאילו, הרי גם את מלכה של חצור היכה יהושע. הוא הרג אותו, אז איך זה קורה?
הם כולם גלו, ואז זה הקימו מלכה חדשה, ואז חזרו ברגע שהייתה נפילה רוחנית.
רק שנייה, הוא מלך בחצור.
מה יעשה מלך? מלך?
בעבר.
פעם.
כן. כלומר, הוא מלך בחצור.
ואז הוא פגע בישראל במי דבורה.
קודם כל זאת שאלה, כי עברו איזה 80 שנה פלוס 20 שנה, פלוס 40 שנה, סליחה. פלוס גם הזמן של השקט, של העונש והחטא. פלוס הזמן שלפני זה, של הדור הקודם שמת.
הסוסלת.
זאת אומרת, זה השושלת.
פאו, פאו, אז היה סוסלת יבין.
כן, אבל אתה לא יכול להגיד על יבין ספציפי שהוא מלך בחצור, אם בעצם אתה מתכוון לסבא שלו. אתה לא יכול להגיד על פרו שהוא פרו אשר ראה את אברהם, אם זה בכלל סבא שלו שראה את אברהם, והוא רואה רק את יעקב.
יכול להיות שזה
בא לציין
שהם כאילו נפלו כל כך חזק שהם איבדו את מה שהם צריכו להשיג עם יהושע. זה מה שזה בא לציין.
זה מבחינת בכל מקרה הקשר, אבל מילולית, מה הכוונה?
מה
אולי...
כוונה שהוא באמת מלך חצור?
להגיד שהוא מלך בחצור, כאילו בחצור כל כך ברור לנו שהוא שמדה.
כן.
הדגשה
שלו. אני צריך לומר שני דברים. קודם כל יש פה איזה משהו שצריך לשאול. והוא יושב בחרושת הגויים. מי? סיסרא, אתה אומר.
לכאורה, כן.
מצד שני, הנושא של כל הפסוק, כן, כאילו לא הנושא באמת, אבל לא עברה דקדוקית, אבל מי ביד, כן, אז מי זה מדובר? מדובר תמיד על יבין. יבין מלך כנען אשר מלך בחצור, ושר צבאו של יבין הוא סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. כלומר, יכול להיות מאוד שמדובר דווקא על יבין.
אבל הסדר רומז לזה שבהוא משועבד לסיסרא ולא ליבין.
למה?
כי היה בקלות אפשר לסדר את זה כך. יבין מלך כנען אשר מלך בחצור והוא יושב בחרושת הגויים.
אפשר, אבל...
ושר צבאו, סיסרא.
אבל זה לא מאמר אקדמי שבו אנחנו נבדוק רק שנייה. למה הוא לא כתב ככה כדי שלא יהיה בלבול? יכול להיות שהוא יעשה דברים כדי לבלבל, אבל יכול להיות שהוא פשוט ככה כתב ואין שום בעיה עם זה. אין שום בעיה אילו התכוון ליבין לכתוב את זה ככה. אתה תסכים איתי. אילו הוא היה מתכוון ליבין שיושב בחרושת הגויים, זה בסדר גמור גם. אין פה איזה עיקום של הכתוב או משהו כזה. זה ממש מה שכתוב. מה שכן, אבל אנחנו, כל הסיפור לא נשמע על יבין. אנחנו נשמע רק על סיסרא. וירדפו אחרי סיסרא לכיוון חרושת הגויים, והם סיסרא בשירה שם, תשב שם ותחכה. ואיפה יבין?
גסדם מזכרת פורים.
מה זה?
מזכרת פורים.
שמה?
אחשוורוש יעני מלך, אבל לכולם הנערים היו עושים אמן.
כן.
הוא לא באמת מנהל.
אז פה, טוב, צריך לשאול, צריך ללמוד את הסוגיה של מגילת אסתר, לראות אם אתה צודק. יש מחלוקת כבר בחז"ל שמגיעה עד ימינו בשאלה האם הוא לא ממש ושכולם מסובבים אותו, או שבעצם הוא יודע טוב מאוד מה הוא עושה. כן, אבל זה לא משנה.
זה מזכיר את הפרסנות ההיא.
כן, אבל מה שבטוח כאן זה שונה לגמרי, כי זה לא שהוא מוזכר ומתואר כדמות שעובדים עליה ודמות שעושים למה שרוצים. הוא לא מתואר. אין לנו שום מושג על היבין הזה עד הפסוק האחרון. שימו לב בפסוק כ"ג בפרק ד', שני הפסוקים האחרונים. אחרי שנגמר הסיפור ויתד ברכתו של סיסרא, נאמר ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל. ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען.
משם אפשר להבין שהם חזרו והחריבו את חצור?
לא. קודם כל שימו לב שקוראים לו יבין מלך כנען, כל הפסוקים האלה, נכון? יבין ביהושע...
אם לא הזכירו אותו בכלל.
הבנתי?
שזה כל מה שהוא עשה, ביהושע
כנען. לא, אני לא מתכוון לזה, אני מתכוון לזה שקוראים לו יבין מלך כנען. ובספר יהושע, בפרק י' א', כשמדובר על יבין, הוא מתואר תמיד כיבין מלך
חצור.
חצור. כלומר, יש הבדל בין הפרקים. גם בשם של המלכות שלו, האם הוא מלך חצור או מלך כנען, אשר מלך בחצור.
אבל זה יכול להיות מובן. אפשר לטעון שבימי יהושע, כשיש לך כל כך הרבה ערי ממלכה כנעניות,
ובימו
רק המלך של חצור, ואילו בימי שופטים, כשהרבה מהכנעני הוכרעת, אז יבינו אולי אפילו מי שעומד בראש הכנענים שנשארו.
אז חכה עוד כמה זמן ונראה אם זה ילך. נאמר את זה ככה. זה דבר ראשון. דבר שני, יש פה שוב משחק מילים. ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען, שזה השורש כנה שמופיע בשניהם. כנראה שגם השם כנען הוא קשור לכנה, כלומר כשקוראים לו כנען בהתחלה, בסיפור הראשון שהוא מופיע בו, זה שהוא יהיה עבד עבדים לאחיו, אז יכול להיות שזה באמת משורש כנוע, כלומר שהוא מוכנע תחת אחיו. אבל השם מכניע אותו לפני בני ישראל, ואז נאמר, ותלך יד בני ישראל, זה פסוק מעניין, ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען, עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. עכשיו תגידו, איך מכריתים את יבין מלך כנען? כן, לכאורה זה לא קושייה גדולה, נכון? לוקחים חרב ומכריתים אותו, נכון? אבל להכרית בתנ"ך זה לא על בן אדם, אין דבר כזה להכרית מישהו.
אה,
אבל אפשר
להגיד,
יש להכרית.
מכריתים עיר, מכריתים עם.
מכריתים שושלת. במקרה הזה, לא, במקרה הזה, זה לא עם ולא עיר,
אין ברירה. לא, אבל הוא יכול להיות מיתונימיה לעם שלו או לעיר שלו.
אז אתה אומר שבעצם יבין מלך כנען זו מיתונימיה.
כן.
מצוין, למה זה פחות משנה לי, אבל זה מיתונימיה. אז גם יכול להיות שאם קרם השם ביד יבין מלך כנען, זה מיתונימיה. מה?
תני לו עזית.
לא, מיתונימיה זה בעברית. אם זה היה לו עזית, זה היה מיתונימי או משהו.
אבל... מה זה מיתונומיה? בוא...
מיתונימיה, נו, בסדר. מיתונימיה...
שזה גם ביטוי שכבר כתבתי באחד השיעורים פה השנה, ואני מופתע שלא זוכרים.
זיהום הכתורות, לסכם, מיתונימיה
במילון. מאז שנסבר על המסך, אין פה מסכם.
טוב, אז יש...
אבל יש מקלט
לפחות. אז מיתונימיה זה תופעה שבה מעבירים מהכלל אל הפרטים, או הפרט אל הכללים, יש כל מיני צורות.
זה סיום דוחה.
מה?
זה סיניק דוחה, מהכלל אל הפרט או מהפרט אל הכלל.
לא, לא, לא. מיתונימיה...
מיתונימיה זה בכלל כשאתה לוקח ממושג כלשהו למושג שקשור אליו סמנטי. סיניק דוחה זה מקרה פרטי של מיתונימיה, שבו אתה לוקח מהפרט אל הכלל.
אז איפה טעיתי? לא, לא.
כי אתה נתת הגדרה ממש 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 ספציפית כשמיתונימיה היא רחבה יותר מזה.
כן, זה כי אתה עוצר אותי כל משפט שני. אתה מדבר, נשמע. כן, נתתי שתי דוגמאות מתוך הרבה. כן, מיתונימיה זה בעצם, ברגע שאתה אמרת, זה בערך מה שזה. כשמדובר על, לא יודע מה, אני עכשיו שותה פחית קולה. עכשיו, כמובן שאני לא שותה את הפחית, אלא רק את מה שלפעמים בפנים, נכון? בכל זאת אני אומר שאני שותה את הפחית. או שמי שסיים את כל הבקבוק, הוא לא סיים את הבקבוק, או את כל הצלחת, הוא לא סיים את כל הצלחת, אתם רואים?
יש פרסומת למאמר אוף שכן.
מה?
יש פרסומת למאמר אוף.
גם שם הוא לא סיים את כל הצלחת. אבל בכל אופן, זה מיתונימיה. כן, ויש את זה המון בתנ"ך, ואפשר למצוא את זה, וזה צריך לשים לב שזה קורה. עכשיו, יכול להיות שיבין מלך כנען, זה בעצם המלכות שלו. להחריט את שאול, זה לא להחריט את שאול נניח, אלא להחריט את כל ביתו ואת כל... כן, אז יש דבר כזה. כמו ששמו של השם זה בעצם השם עצמו. כן? לבנות בית לשם השם לא חי. אז מה זה? הוא בונה בית להשם. באותו מידה יכול לומר, הוא בונה בית גם לשם השם. אז זה מיתונימיה.
דברי כבדן את... דברי כבדן, אני לא מסכם את זה
כבונה... כי יש הבדל.
בית אליי, תגלות אצל השם...
אילו זה היה נכון, אתה צודק, אבל זה לא נכון. תבדוק ותראה שיש מקומות שכתוב את זה, ויש מקומות שכתוב את זה, על אותו דבר בדיוק. כן, כלומר, אין בעיה בתנ"ך עצמו לכתוב גם שמו וגם הוא על אותו דבר. לפעמים פסוק אחד אחרי השני. אז זה נכון שתיאורטית, בוא נגיד, אם הייתי יושב עכשיו באיזו ישיבה חרדית ואומר את זה, כולם היו אומרים, לא, יש חילוק וזה, ויש הבדל בין שם השם לבין השם, וזה, אפשר לעשות המון המון חילוקים, עד שתוכיח להם שזה פשוט לא נכון. כן, אבל זה לא נכון, מה אני אעשה?
הבנתי מה, שמה?
לא, הוא מנסה לחלק בין שם לבין השם עצמו. כלומר, לבין הקדוש ברוך הוא. לבין השם שלו. ויכול להיות שיש מקומות אפילו שזה יהיה ככה, אבל יש מקומות שלא. כן, זה גם בעיה, שיש מקומות שבהם, נו, בסדר, כתוב ככה וכתוב אחרת זה אותו דבר. ויש למשל ספר מסוים שפתאום הסופר שלו יש לו אמירה בנושא הזה, שהוא בכוונה מחלק בין מילה מסוימת למילה שנייה, שהיא דומה. יש מקומות שבהם צריך לעשות את החילוק ויש מקומות שלא, זה תלוי בכתיבה של אותו אחד. אז צריך לקחת את זה בחשבון ולדעת, אבל זה לא הנושא שלנו, בואו נמשיך. אז מה שאני מנסה לומר זה שיבין מלך כנען זה גם כן מיתונימיה או לא יודע מיתונימיה, אבל זה השם של השושלת או המלכות שמלכה וחצור. ובאותה תקופה של דבורה, שר צבאו סיסרא, והוא יושב בחורשת הגויים, אני כבר לא יכול לדעת מי זה הוא, אם זה השושלת או זה או סיסרא עצמו, אבל ודאי שגם סיסרא. כן, זה ברור לנו מתוך הסיפור עצמו, שהוא מזעיק את כל רכבו מחרושת הגויים, אז זה אומר שהם ישבו שם. ויצעקו בני ישראל אל השם, כי 900 רכב ברזל לו, והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. טוב, בסדר. כן, אם אתם זוכרים, רק אמרנו בזמנו, שכמו שנאמר, ואם קרם השם ביד כושר רשתיים מלך ארם נהריים, שזה כאילו הוא מוכר אותם בידו, אז אחרי זה מושיעים אותם, כלומר יש פה מעין מכירה, במובן הזה של הם היו שייכים להשם ואז הם חוטאים לו, אז הוא שולח אותם ומוכר אותם למישהו אחר, ככה גם פה. וכשהגענו ליהוד...
זה לא משחק על שירת האזינו? לולא כי צורה מחרן?
זה גם קשור, כן. בכלליות לא נגענו בזה בכלל, אבל שירת האזינו יש לה הרבה הקבלות לכל ספר שופטים בכלל, עד כדי כך שהרבה טוענים ששירת האזינו מדברת על תקופת השופטים. אין לה... תחזית לעתיד לבוא, אלא מדבר על תקופת השופטים. זה הזמן שבו הם ישכחו והם יעשו את כל הדברים האלה. כן. ואחרי זה ראינו שכתוב ויעבדו בני ישראל את כושן רשתיים 8 שנים, אחרי שהשם מכר אותם, אז הם עובדים אותו. ופה אמרתי שיש איזשהו גם כן, לא משחק מילים, אלא מין משל כזה, כשמידה כנגד מידה, כשבני ישראל עובדים עבודה זרה, כן? אז אחרי זה הם גם עובדים, כמו אלוהים אחרים, גם עמים אחרים. ויש פה איזה מין הקבלה מסוימת. כנ"ל גם פה, כשאנחנו מדברים על ואם קרם השם ביד יבין מלך כנען, השם מוכר אותם ביד יבין מלך כנען, אז אחרי זה כשהם יצעקו אל השם, אז השם ימכור, עוד מעט אנחנו נראה את זה, את ישרה בידם. אז אותו לשון תאמר גם עליהם וגם על האויב. אוקיי, אז עכשיו אפשר להתחיל את הסיפור. ודבורה אישה נביאה אשת לפידות. זה אומר שלבעלה קוראים לפידות? לפיד, זה כמו אש. מוכר לנו כולנו, נכון? אשת לפידות.
זאת המשמעות המילולית הסבירה של...
כן, כי כל המשקל הזה של מישהי, אשת, מישהו, כן, יופיע פה עוד פעם. כן, יעל אשת חבר הקני. ויש עוד כמה מקומות כאלה. ודבורה אישה נביאה, היא אישה נביאה. היא לא נביאה, היא אישה נביאה. חשוב לומר שהיא אישה, וחשוב לומר שהיא נביאה.
לא סתם אישה, היא אישה נביאה.
לא יודע. היא לא סתם נביאה, היא גם אישה.
כן, כאילו היית חושב, אם היה כתוב רק נביאה, היית חושב, אתה לא יודע מה זה, אז כתבו אישה. שתדע שזה אישה נביאה, ולא אנדרוגינוס נביאה, או משהו כזה.
לא, אם זה נביאה, זה יכול להיות נביא להשם,
זה לא פתח כרגיל, ואיך הולך מאוד חי, ויעש,
כאילו... לא, יכול להיות שכן.
לא איזה מסו, איש...
כלומר, אומרים את האיש ואת התפקיד שלו.
כן,
איש יהודי,
ככה עולה אתה מלא במת התנך.
לא, אבל במקרה של מרדכי, זה מקרה של זיהוי אתני, הייתי אומר, או זיהוי של מוצא או שבט או משהו כזה. שם נאמר...
יהודי היה בסוסנה.
לא, יהודי זה שם תואר, אתה צריך לתת שם עצם בתור התחלה.
בכל מקרה, לא, בסדר, הוא היה יהודי, לא משנה. אבל זה לא משנה.
לא, אבל זה לא המבנה...
זה לא משנה, בכל מקום שיהיה כתוב לנו, זה לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות, אז יהיה כתוב איש משהו, איש כאילו, והמוצא שלו, איש יהודי, איש עברי, איש מצרי, הצילנו מיד הרועים, וכולי. פה לא מדובר על מוצא, מדובר על מהי. כן, דבורה היא נביאה, וכמו הנביאות האחרות, היה אפשר לכתוב פשוט נביאה. כן, יש עוד כמה נביאות בתנך, ועל אף אחת מהן לא כתוב אישה נביאה. חולדה, מרים...
היא מכונה נביאה מרים?
מרים הנביאה, אחות אהרון.
מרים הנביאה,
כן. כן, נועדיה הנביאה. זה אתה לא מכיר.
ולא יכול להיות שנועדיה זה שם
זכרי. מה? לא, כי כתוב נביאה.
כתוב
נביאה. נביאה רק על כך שכתוב על הנביאה.
כן, נביאה.
כן, גם שם זה לא זכר. כן. אז דבורה, אישה נביאה. עכשיו, אני לא יודע אם יש לזה הרבה משמעות, אבל אני יודע שעוד מעט דבורה תגיד לו, כי ביד אישה ייתן השם את ישרה. ימכור השם את ישרה, נכון? כן. אז יכול להיות שהאישה פה זה משהו חשוב. אפשרות אחרת למה זה חשוב, זה בגלל הסיפור הבא. כן? אתם תראו את זה עוד הרבה, אנחנו כל פעם שאנחנו לומדים סיפור, אנחנו נסתכל על הסיפור הקודם ועל הסיפור הבא. כי יש פה ממש שרשור, שבו יש הרבה הקבלות בין כל סיפור לסיפור שלפניו והסיפור שאחריו. עכשיו, הסיפור של גדעון שיבוא אחריו, מתחיל באותה צורה בדיוק. כן, בני ישראל זועקים אל השם על אודות מדיין, והיא כי זעקו בני ישראל השם על אודות מדיין, הפעם הוא לא שולח להם את גדעון, אלא וישלח השם איש נביא. כן, אז שם כתוב איש נביא, פה יש אישה נביאה, יכול להיות שזה קשור, וכשנגיע לשם אנחנו נדון בדבר לעומק. בכל אופן היא אשת לפידות. היא שופטה את ישראל בעת ההיא. כן, מה זה אומר שהיא שופטה את ישראל? היא הנהיגה. טוב, אז פה אנחנו בספר שופטים, ואנחנו כבר יודעים שספר שופטים מדבר על שופטים במובן של מנהיגים ולא במובן של משפט. אבל פה ספציפית די ברור שזה לא נכון. כן? שימו לב פסוק הבא. והיא יושבת תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. כלומר, די ברור שפה מדובר על שופטת במובן הדיני. כן? היא למדה את כל נזיקין והיא דנה. מתחת לתומר.
ודווקא בגלל זה אפשר לגזור מזה נפקמינות הרבה יותר מגניבות כמו שעושים התוספות.
אז בסדר.
ויעלו אליה בני ישראל למשפט, זה פרזנט פרוגרסיב או שזה...
כן.
זה לא יכול להיות שזה...
באותו רגע הם עלו ואז הוא אמרה...
הם באו להתלונן. הם באו ואמרו, תשפוט דבורה ביני וביניך, זה מה שהם אמרו להשם.
אז למה היא צריכה לשלוח?
הרי אנחנו צעקנו אליך לפני 20 שנה, ואתה מכרת אותנו ביד יבין ועוד לא שאלת.
טוב, אי אפשר לדעת מתי הם זועקים, בסדר. מה שכן, מיד היא שולחת וקוראת לברק בן אבינועם, מקדש נפתלי. ואם בני ישראל כבר עלו למשפט, למה היא צריכה לקרוא לו? הם שם, כולם. אבל לא, אני...
הם עלו בלי ברק.
הם עלו בלי ברק, כן.
ברק ידע שהוא צריך להניג אותם.
אז הוא רוצה לעשות כניסה מרשימה, ולכן הוא חיכה שיקראו לו. מצוין, מצוין. אז מזה שאנחנו צוחקים, אני חושב שכולם מבינים שזה לא משהו שאפשר לקחת הלאה. בכל אופן, שני דברים רק לגבי זה. אז היא יושבת תחת תומר דבורה. עכשיו זה מעניין שנאמר עליה והיא יושבת, כלומר איפה היא יושבת, שדבר דומה נאמר בפסוק ב' על האויב, והוא יושב לחורשת הגויים, והיא יושבת תחת תומר דבורה. כלומר יש פה ניגוד בין האויב לבין השופטת. ושוב, אני חוזר ואומר שהיא שופטת במובן המשפטי ולא במובן של ספר שופטים. לכן אנחנו עדיין לא יודעים מי השופט בעצם בסיפור הזה. כלומר, השופט במובן של ספר שופטים. כמו שהיה לנו את עתניאל ואת אהוד, מי השופט בסיפור דבורה. אז אנחנו עוד מחכים. בכל אופן, היא יושבת תחת תומר דבורה. כן, למה קוראים לזה תומר דבורה?
כי היא יושבת תחתיו.
כן, אז נשאלת השאלה למה צריך לומר את זה בכלל. כן, דבורה יושבת תחת תומר דבורה.
התומר היה צריך להיות, ויושבת
תחת תומר. כן. תחת תומר אחד, אני לא יודע. מה זה יושבת תחת תומר דבורה?
ללמדך שלא נקרא דבורה, אלא על שם התומר. כי בתומר הייתה תמרת דבורים.
לפי הטעמים אפשר לקרוא את זה גם אחרת. צריך לקרוא את זה, ככה גם קראתי, אבל אולי לא שמתם לב. והיא יושבת תחת תומר דבורה. כלומר, והיא דבורה יושבת תחת תומר. אבל זה גם קצת קשה. מה שכן, יש פה אולי איזשהו רמז לסיפור אחר. שאין לי מושג מה אומרת ההקבלה, אבל אין לי ספק שיש פה הקבלה. יש פה איזה שיושבת תחת עץ, במקרה הזה תומר, שזה תמר, זה מעניין שגם הסיפור הקודם...
יושב תחת עץ?
לא, לא, לא. עוד מעט. ויושבת בין הרמה ובין בית אל, בהר אפרים. אז זאת אומרת שהיא מאיזה שבט היא?
בני יוסף.
לא. אם היא בין הרמה ובין בית אל, ששתי אלה הם ערים של...
בית אל
זה של בני יוסף. באמת, לא מכירים את הנחלות של בני ישראל.
בנימין? בית אל זה של בני יוסף.
לא, בית אל זה הגבול בין בנימין לאפרים.
אוקיי.
ההר בית אל, השאלה אם זה בית אל או זה, יכול להיות שבית אל כולה בבנימין. מה שבטוח זה שאם יש עיר בגבול של בנימין ואפרים, ועוד עיר באמצע בנימין, אז אם יושבת ביניהם, יושבת בבנימין. כן, זה, אני חושב שכולנו עברנו את הרמה הזאת של לוגיקה שאפשר להגיד את זה בלי להסביר. היא מבנימין, בין הרמה ובין בית אל, בהר אפרים. מוזכר אבל הר אפרים, זה צריך רק לזכור את זה שכל הזמן מוזכר הר אפרים. בספר שופטים כמעט אין סיפור שלא יופיע בו הר אפרים. כן, אם אתם זוכרים אצל אהוד, ויהי בבואו ויתקע בשופר בהר אפרים. כן? דרך אגב, עוד הקבלה לסיפור אהוד. גם סיפור אהוד התחיל עם תמר. כן, הם וירשו את עיר התמרים. נזכר גם פה זה מתחיל, והיא יושבת תחת תומר. אבל הסיפור שמתכוון אליו, זה עם דבורה מנקת רבקה, כן, שנקברה תחת האלון, מתחת לבית אל, תחת האלון, ואז כמו יש אלון בחוט. יש פה יותר מדי דברים בשני פסוקים מסכנים, מכדי שאנחנו נגיד שזה מקרי. קודם כל זה עוד אישה בשם דבורה, שאין לנו דבר כזה בתנך. וזה באזור בית אל, וזה תחת עץ. קשה שלא...
היא יושבת תחת התומר שתחתיו נקברה, דבורה מנגד.
נכון, אילו זה היה תומר, אז מצוין.
מתישהו זה הפך מעצנו.
כן, נכון. אז זה לא כזה, קוראים דברים כאלה, אבולוציה, זה אנחנו...
לא, ניסים, ניסים.
ניסים, כן. אוקיי.
כלום הופך לעצקי קיון, ואז עצקי קיון הופך לכלום.
כן. אז שיעורי בית, תמצאו לי הסבר למה למען השם משתמשים בהרמז הזה לדבורה מנקת רבקה.
אתה מצאת?
לא. אין לי מושג. אולי מנקת, טוב, כל הסיפור של דבורה מנקת רבקה לא ברור מה הוא עושה שם. אילו היה לי מושג מה הוא עושה שם, הייתי יכול לדעת איך להסביר את ההקבלה אליהם. כן, אבל בכלל, עצם זה שמנקתה של רבקה מופיעה, זה חריג מאוד. כל ספר בראשית לא נותן הסבר שאני מכיר. היא גם מופיעה כשרבקה מגיעה, כן? ויקחו את רבקה, אחותם ואת מנקתה. כן, אז שם דווקא לא מופיע איך קוראים לה, רק כשהיא מתה כתוב איך קוראים לה.
ומוזר שהיא לא עם רבקה כשהיא מתה.
ומוזר שהיא לא עם רבקה. טוב, שאלה אם היא באמת לא... כאילו, אם זה כזה מוזר. כלומר, רבקה אולי שלחה אותה אל יעקב, כי הרי זה מוזר שיעקב חוזר ועוד לא הגיע לאבא שלו, הוא בדרך, הוא בבית אל, ומנקת רבקה נמצאת שם.
לא, זה בדיוק מה שאומר, עם יעקב. השאלה היא למה עם יעקב?
כן.
לא, זה לא... אולי היא יצאה יחד איתו?
יכול להיות. אני אפילו מעלה על דעתי אפשרות חריגה ומוזרה, אבל אני לא מכיר שום סיבה שלא לחשוב כך. שמנקת רבקה היא לא זאת שהניקה את רבקה. אלא שזאת שניקה את בניה, היא המנקת של רבקה, שלרבקה יש מנקת שמניקה את הבנים שלה. והיא רבקה, אז בעצם היא ניקה את יעקב ואת עשיו אולי גם. היא לא מנקת של רבקה. כן, וזה סביר גם מבחינת זה שהיא עוד חיה. אחרי הרבה הרבה זמן, כן, 20 שנה שחיכו לזה, לזה שהיא תלד בכלל, ועוד בין 90 ומשהו כשיעקב חוזר.
ואז זה גם סביר שרימו אותו בצורה כל כך קשה, כי איזה בחור בן 70 מגיע ביחד עם המטפלת שלו.
בכל אופן, דווקא אני מכיר, דווקא כיום יש יותר אנשים בני 70 שבאים עם מטפלת מאשר... בכל אופן, זה לא גדול מפתיע. אבל בסדר, אז נעזוב עכשיו את בראשית, בואו נחזור למציאותנו התברך. לא נספיק ממנה הרבה, כי בכל זאת המציאות שלנו נגברת עוד רגע. אבל בואו רק נבין מה קורה פה. אז...
מה, לוח השנה המעייני?
כן. הם פשוט ביומיים הם פספסו בגלל העיבור. מה שכן, אבל הקבלה למנקת זה יכול להיות מעניין, כי אחרי זה... אה, סיימת את החלב. טוב. אחרי זה יאמר שיעל פותחת את נוד החלב ומשקה אותה. וחז"ל אומרים שנוד החלב זה לא נוד במובן של איזשהו כלי, אלא היא הניקה אותו. אז יש מנקת ויש לנו את דבורה, אז הכל מסתדר, נכון? טוב, אז היא שופטת ואז מתחיל הסיפור. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי. כן, גם ברק זה שם מעניין.
רגע, יש לך תשובה למה אתה אומר דבורה?
מה? אמרתי, אם אפשר לומר זה שזה בעצם יושב איתך תומר, דבורה. ואם לא, אז נשאלת שאלה באמת למה, לא יודע. אמרתי שאם יש לה שם, לתומר הזה יש שם, אז זה אולי בגלל ההקבלה לבראשית. אבל זה אומר שבעצם נתקענו במבואי סתום, כי אין לנו מושג מה בבראשית, בסדר. אבל טוב שיהיה גם דברים פתוחים, שזה שיהיה לכם מה לעשות אחרי שאנחנו מסיימים פה, כן? זה לא שאתם הולכים לישון או משהו.
טוב.
כן, נכון. בסדר. אז היא שולחת וקוראת לברק. כן, גם ברק זה שם מעניין, כלומר גם שם לא רגיל. אני לא חושב שיש עוד מישהו בתנ"ך שקוראים לו ברק. עכשיו אני גם יכול לומר את זה, זה נכון? נכון. יש כמה שמות כאלה, בדרך כלל השמות מהסוג הזה שיש להם גם מדרש שם, זה לא סתם, כי כנראה זה גם לא באמת השם הפשוט שלהם, אלא זה שם שנועד בשביל הסיפור או בגלל הסיפור. אז ככה גם פה, יכול להיות שזה בעצם קשור לסיפור. גם דבורה, גם ברק, גם יעל. אתה אומר ברוק ברק ומפיצם, למעשה בכל מקום.
גדעון, יש לך עוד אחד, ירובל, יש לך עוד אחד, זה לא...
גדעון, יש לך עוד אחד?
לא. אני רוצה להגיד שזה כמעט כל...
אבל זה בדיוק העניין, אומר שמות עם מדרש שם.
לא הבנתי, אבל זה בדיוק מה שאומר. גדעון, זה לא מפתיע שאין לך עוד אחד. כן? זה הגיוני. אהוד, למשל, יש לך עוד. למרות שאיפה שמופיע, זה מופיע כאיחוד בן גרה, ויכול להיות שזה אותו אחד.
גם הגבר הנושם בתנ"ך הם שמות כפולים גילו
הרבה
חוץ למלאכים
שאול
מה זה שמות כפולים? שיש לו אותו אחד שני שמות?
לא, כאילו
שמופיעים שני אנשים עם אותו שם?
כן
כמויות מטורפות אין ספור אבל לא בספר שופטים יהיה לך קשה למצוא את זה בספר שמואל יהיה לך יותר קל בספר מלאכים עוד יותר קל בספר יהושע לא בדקתי,
אבל אני רואה ש... כאילו הרבה מהשבטים, לא?
כן, יש.
יש לך שמעון, כאן לא שמעון.
יש לך שמואל, ביותר מפעם אחת. יש לא מעט. שוב, עליכם רק לקרוא את הרשימות בדברי הימים, ותקבלו רושם איזה שמות יש ואיזה שמות אין. אין יעקב אמנם, אבל יש יעקובה. יש יעקובה. לא רואים, אני שמרתי דברים שהוא עוד לא יודע, כדי שיהיה אפשר, שהוא עוד יצחק בו, זה סתם שעמם לו.
כן. זה רגע לעשות פעם, זה ספרי שמות על התינוקות.
נו, יש לנו.
ומכל
כן, אז ממש עשו לנו את העבודה כבר.
שנני חטסתם יוספי ממתברי הימים.
אתה מכירים את הספרים מסוף לשמחה?
טוב, טוב, בואו נמשיך.
פסוק שבו מופיע השם. קחו פסוק מרשימות דברי הימים עם השם שלכם.
דרך אגב, אותו דבר אתם יכולים לעשות עם שמות של מקומות ברשימות הנחלות, זה נפלא. כן, יש שם שמות שלא ברור אפילו מאיפה הם מגיעים. כן, וחבון ולחמס וחיטליש. מה? יש כמה.
זה הפתרון של המילון. מילה לא ברורה, כנראה לא להזיל, לא...
כן, אבל כשאומרים אקדית זה לא כשאין תשובה, אלא שיש. יש לנו כמויות של מידע באקדית. כלומר, יש לנו יותר טקסט אקדי מאשר טקסט תנכי. יש לנו מיליון לוחות בערך, משהו כזה בעולם. טוב, בסדר. אז היא קוראת לברק בן אבינועם, ואתה העלית את האפשרות שזה ברוק ברק ושפיצם. אם תבדקו, אתם תראו שבכמעט כל מקום שיש את השורש המם, שזה מה שיהיה במלחמה הזאת, ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב וכו', אז הוא עושה את זה עם ברק. כן? בדרך כלל עם ברק שמימי, הפעם הוא עושה את זה עם ברק ברק.
השם לא עושה מהומה גם במחנה של סנחריב במצור על ירושלים? או שזה לא ויהום?
ושלח השם מלך... ויצא מלך השם ויהיה במחנה אשור, מה 85 אלף. בדברי הימים אולי זה כתוב, בוא נבדוק, נוודא את זה.
לא,
לא, לא. כל שר ונגיד במחנה מלך אשור, לא כתוב שם ויהום. הנה. ויחד. וישלח השם מלך, ויחד כל גיבור חי ונגיד ושר במחנה מלך אשור. כן. אז היא קוראת לברק בן אבינועם מקדש נפתלי, ממש מרחוק, ותאמר אליו, אולי יש פה גם כן משחק מילים, יושב איתך התומר ותאמר אליו. בכל אופן, היא אומרת כך, הלא ציווה השם אלוקי ישראל, לך ומשכתה בהר תבור.
ולקח... מה זה משכתה?
משכתה, תמשוך אנשים.
בקרן, כלומר,
תתקע בשופר? או שזה למשוך בקרן, או שזה למשוך את ישראל אל הר תבור. אבל עוד מעט תראה למה אני מתלבט. לך ומשכתה בהר תבור, ולקחתה עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון. הוא אוסף 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון. שוב, גם בסיפור הקודם היה לנו 10,000 איש, נכון? אמנם לא 10,000, אלא כ-10,000, אבל בסדר, זה לא מפתיע. אנחנו רואים עוד ועוד הקבלות לאהוד, ואנחנו רק בתחילת הסיפור. אז אתה צריך למשוך בהר תבור 10,000 איש. ומשכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא אסר צבא יבין ואת רכבו ואת המונו ונתתיהו בידיך. כן, אז אתה תמשוך ואני אמשוך והכל יהיה בסדר. שוב הקבלה ביניהם לבין האויב. הוא ימשוך 10,000 איש מצבא ישראל והשם ימשוך את צבא האויב אליו אל נחל קישון. אז כן, עכשיו מי שכבר שם לב שיש הקבלות לאהוד, אז ברגע שנאמר בסוף ונתתיהו בידיך הוא צריך כבר לקפוץ, כי אנחנו כבר התרגלנו, נכון? שכל המשחקים פה עם מלטט ביד, והיד בכלל שמופיעה, זה מאוד, כאילו, זה משחק הרבה. אז בסיפור של אהוד כבר ראינו את זה, ועכשיו אנחנו רואים את זה שוב. ונתתיהו בידיך. הוא ייתן את מי? את?
סיסרא.
סיסרא בידיך, נכון. ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי, והלכתי. ואם לא תלכי עמי, לא אלך. כן, זה תנאי כפול.
לגייס את האנשים, או לצאת למלחמה, או גם וגם?
מן הסתם גם וגם, כי הרי כשהוא מושך בהר תבור ולוקח 10,000 איש להר תבור, אז זה, כאילו, הוא כבר שם למלחמה. אז אם היא עושה את זה איתו, היא כבר שם למלחמה. בכל אופן, מה שיהיה בפועל זה שהיא תלך איתו להר תבור עצמו, ותגיד לו גם מתי ללכת ומתי לרדת. אז כן. אבל למה הוא בכלל רוצה את זה? למה הוא אומר אם תלכי מי והלכתי, אם לא תלכי מי לא ילך? נשאיר את זה פתוח בינתיים. ואתה אומר, הלוך אלך עמך. אפס, כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך. כי ויד אישה עם קור השם וסיסרא. ותקום דבורה ותלך עם ברק קדשה. אז פה נאמר ותלך עם ברק קדשה, ואחרי זה נראה שהיא תמשיך איתו. אבל, שים לב, מה השתנה?